שאני אחזור על הדברים. בסך הכל מה שאני רוצה זה למחוק את החרפה המצויה שרוב מניין ורוב בניין של אנשינו לא יודעים להפריש
ומעשות. זה הכל. זה דבר, זה מצווה פשוטה, לא מסובכת, אבל צריך לדעת להבין אותה, ובעזרת השם גם הבאתי פירות טבל, וכל אחד יזכה לברך שהחיינו אם ירצה, גם על זה נדבר, וגם לברך על הפרשת תרומות ומעשרות, ולאכול בסוף קלמנטינה מפירות ארצנו. עכשיו נתחיל ככה, קודם כל הגישה הכללית למצוות הפרשת תרומות ומעשרות, אני חושב שצריך להתייחס אליה כאל אולי לימוד של קצת ראיית חשבון. מה עושה למטה יוסף גור או נחמיה מילו? הם מחשבנים את החשבונות של מערכת המיסים. מדינת ישראל, במקום שמשרד האוצר יחשב כל אחד כמה מס הוא חייב לתת, היא מחייבת כל אחד ואחד מישראל לחשבן את החשבונות ולתת את הדוח, לתת את המס למדינה, והוא מראש לא מקבל אפילו את המשכורת, אלא ישר חלק הולך למדינה. גם תורתנו הקדושה, אולי זה המקור לדבר הזה, היא הטילה את חובת המס על כל אחד ואחד, ויש לנו מערכת מיסים, האמת היא כפולה. בזמן שהיה מלך, אז מלך יכול להטיל מה שהוא רוצה. גם היום מדינת ישראל נטילה המציאה מיסים חדשים שהמדינות בשנים האחרונות המציאו, כמו מס שהיום נקרא בלו, שכבר מוזכר בספר עזרא, אבל היום יש מס חדש שלא היה מעולם, מס על דלק. למה לתת לשלם 50% נוספים על כל שקל שאנחנו משלמים בדלק? בעצם חצי ממנו הולך מס למדינה. למה? כי שם זה נקודה שיכולים לתפוס אותנו, להחזיק אותנו בגרון, ולוקחים את זה כי יש צרכים למדינה. פעם היו גובים מכל בן אדם מס גולגולת כל שנה, המלך היה גובה, והיה גובה גם מס על ההכנסות. אז היום כל המערכות מיסים משתנות. גם בתורה יש מערכת מס שהמלך יכול להטיל, כמו שמפורש בספר שמואל, את בנותינו ייקח ואת זה ייקח. אבל יש עוד מערכת מס קבועה, שהיא, אני הייתי קורא לזה אולי מערכת מס שקשורה יותר למשרד החינוך. זאת אומרת, זה מערכת מס שהולכת...
מס תשבילי, פה זה מרצון...
מאונס שיש בו רצון פנימי. הרי תרומות ומעשרות, מה זה הדבר הזה? זה בעצם מצווה שהתורה ציוותה אותנו, יש שם כמה מצוות, לא בדקתי במניין המצוות כמה מונים את זה, אבל יש כמה מצוות של... מהפירות שאתה מגדל, אז יש הבדל בין דאורייתא ומחלוקת ראשונים, אם זה כל הפירות דאורייתא או רק גפן וגפנים וזיתים זה דאורייתא, ירקות ודאי שזה דרבנן, אבל בסופו של דבר למעשה מה שאנחנו פוגשים זה חובת הפרשת תרומות ומעשרות מכל היבולים שגדלים לנו. עכשיו פעם החברה הייתה חקלאית, כל בן אדם היה מגדל, רוצה פלפל, אז הוא שותל פלפל ומחכה כמה חודשים, ואז יהיה לו פלפל, זה לא מהיד לפה, לא כל אחד יכול ללכת ולקנות בסופר כל עונות השנה פלפלים או אפילו ענבים, אני לא יודע אם יש עכשיו ענבים, פעם הייתי, כשהייתי בחול, אז באמצע החורף, שלג בחוץ, מגישים לענבים, שאלתי מאיפה זה ענבים פה עכשיו, או מה הבעיה, ממקסיקו, מדרום אמריקה, כאילו, מייבים מדרום אמריקה לצפון אמריקה, אז... אבל פעם זה לא היה. היום יש בסדר, מאיפה? מעבר לקו המשווה או מהביקה, לא יכול להיות, אני חושב מעבר לקו המשווה מביאים לפה יבוא מחול, זה אפשרי. אז פעם כל אדם היה מגדל, היום אצלנו מי נתקל בהפרשת תרומות ומעשרות? אם באיזה טיול הגעת לאיזה פרדס שאתה יודע שמרשים, אז אתה נתקל ואז אתה מחשבן בכלל אם חייבים או עוד לא חייבים. כמה אנשים מגדלים, אולי קצת נענה בגינה לפעמים, אבל גם זה הרב משה כבר אסר את זה, זה בעיה, כושרות, אבל זה בכל זאת, זה מיומנות בסיסית לדעתי, שאם הרב משה מלמד פה הלכות שחיטה, אז זה כל אחד חייב לדעת. מה האלף בית של הפרשת תרומות ומעשרות? אז נתחיל לפי הסדר. בכוונה, לא, יכולתי לצלם לכל אחד נוסח הפרשה, שאחר כך גם יגזור וישים בכיס, אבל לדעתי לא כולם ישירו את זה אחר כך בכיס, אז מה שיש לפניי זה שני סידורים. אחד סידור רינת ישראל, ואחד סידור תפילת כל פה, שלדעתי יש אחד מהם בכל בית בישראל, בתוכם, בתפילת כל פה, בעמוד אחד לפני האחרון, עמוד 444, בנוסח ספרד, יש סדר הפרשת תרומות ומעשרות לפי החזון איש, וברינת ישראל זה נמצא אחרי תפילת שחרית, בין תפילת שחרית למנחה, בנוסח אשכנז, בין הברכות, זה נמצא באיזה עמוד? בעמוד הראשון, עמוד 117 בסדר ברכות, הדבר, הברכה הראשונה שהביא שלמה טל, זה הפרשת תרומות ומעשרות. מי שרוצה יכול לפתוח לפניו או לגשת לארון הספרים, לקחת סידור ולראות על מה אני מדבר. כאשר מפרישים בכל אליהו, עמוד 911, מה הסיפור של הפרשת תרומות ומעשרות? אנחנו צריכים ללמוד כל מס, כל מעשר יש לו את הסיפור שלו, ואדם שיבריח מס, ואפילו יבריח את המכס, אם מישהו למד עכשיו סוגיית דבר של מתכוון, אז יש שם הברחת המכס, אז כולם מתייחסים לשאלה, רגע, איך בכלל מותר להבריח את המכס? אם בן אדם יבריח את המכס, זוכר בילדותי, את חטאי אני מזכיר היום, נסעתי וחזרתי מחול עם מצלמה, ולא שילמתי עליה מכס, כי פה פתחתי אותה והשתמשתי אותה, והייתה עליי. אז אחר כך שאלתי מישהו אם יש פה איזושהי בעיה של גזל. אז גזל אין פה, באדם אדם שלא משלם מס הכנסה או קונה משהו בשחור בלי לשלם מע"מ או בלי לשלם מס הכנסה, אני לא אומר זה בסדר, זה לא, זה נגד דינא דמלכותא, אבל בדיני גזל לא שייך לדון פה, הוא לא לקח משהו לאף אחד, הוא לא שילם את חובו. גם אדם שלא שילם, לא פרה הלוואה, הוא לא גזלן, הוא לא פרה הלוואה, זה משהו אחר. לא אמרתי שזה בסדר, זה לא בסדר, זה חמור מאוד, זה נורא, זה היום, צריך.
זה מופיע בלחוק זלה.
מה?
כל הלבין הזה מופיע בלחוק זלה, שלא לוקחים שם ממכס למלך, אבל בסדר.
זה גזלה, אבל אדם עובר על לא תגזול כשהוא לא שילם למלך? טוב. בכל אופן, פה, בניגוד לזה, בהלכות תרומות ומעשרות, התורה גם נתנה סנקציה. יש עבירה חמורה. כל עוד האדם לא הפריש את כל התרומות והמעשרות כדין, הפרי נשאר בטבלו, אפילו אם זה איזשהו מעשר שהאדם צריך לתת בסופו של דבר, כמו שנראה, לעצמו. הוא לוקח את זה לעצמו, הוא יכול לעשות עם זה לעצמו מה שהוא רוצה אם הוא גר בירושלים. אבל אם כל עוד הוא לא גמר להפריש את כל התרומות ומעשרות, הפרי נשאר באיסור טבל, שנדמה לי שאיסור טבל זה מיטה בידי שמיים. אז זה איסור חמור, זה לא פשוט לאכול טבל. אז נתחיל מההתחלה, תרומות ומעשרות, הדבר הראשון שמפרישים, ויש דין גם בסדר של תרומות ומעשרות, הדבר הראשון זה תרומה גדולה. תרומה גדולה, מדאורייתא שיעורה בכלשהו, כמו שאומרת הגמרא, שחיטה אחת פותרת את כל הקרי, ערימת תבואה ענקית, לוקחים חיטה אחת, נותנים לכהן, אומרים לו, אדוני, זה התרומה הגדולה שמגיעה לך, הרי תרומתך לפניך, כמובן לפני שנותנים לו, צריך לברך, אשר גיד שאנו מצוותיו וציוונו להפריש תרומה. אז זה הדבר הראשון שנותנים. מה דינו של אותו גרגיר חיטה שמדאורייתא נותנים לכהן רק אחד? הוא גם ממון כהן, הוא שייך לשבט הכהנים, וכל עוד לא נתתי את זה לכהן ספציפי, לי יש זכות שנקראת בו טובת הנאה, זאת אומרת, אני יכול להחליט לאיזה כהן אני נותן את זה. אף כהן לא יכול ללחוץ עליי ולהגיד לי, תן לי, תן לי, אני מחליט לאיזה כהן אני רוצה, כי למה ככה? והכהן הזה, מה שהוא יכול לעשות עם החיטה הזאת, הוא צריך לאכול אותה בטהרה. אם הוא טהור והחיטה טהורה, אם זה הגרגיר חיטה, הוא צריך לאכול את זה בטהרה, ואני לא זוכר אם באכילה שלו יש מצווה או לא, אבל זה ממונו, יש בו קדושה ומותר רק לכהנים לאכול את זה. הכהנים, נשיהם, בניהם, בנותיהם, אשר לא היו לאיש, ואפילו יכול להאכיל את זה לבהמתו או לעבדיו. עבד כהן יכול לאכול תרומה גדולה.
עבדיו הכנענים או גם העבריים?
נדמה לי הכנענים, אני לא זוכר. לא זוכר. יש לך נפקא מינה? יש לך עבד כנעני או עברי? בכל אופן, אני לא זוכר, נדמה לי כנענים, כי זה קניין כספו. עברי לא מוגדר בתור ממונו, נדמה לי, אבל אני צריך לבדוק את זה. בכל אופן, גם עבד כהן יכול לאכול את זה בטהרה. אם זה נהיה טמא, וכיום אנחנו בכוונה מטמאים כדי לפתור בעיה, אם זה טמא, אז הכהן יכול להאכיל את זה לבהמתו, או להשתמש בזה בתור חומר בעירה, כמו שפה מדליקים נרות חנוכה בתרומה טמאה, אז גם את, את החיטה אפשר להשתמש בתור חומר בעירה מתחת לסיר, שהחיטה הזאת סוף סוף תדלק, יש שם אנרגיה, ואפשר להשתמש בזה ככה. נדמה לי אפילו שככה היום גן החיות התנ"כי עובד. זאת אומרת, כל הפירות והירקות שמביאים לשם, נדמה לי זה תנובה נותנת את התרומה הגדולה, ויש איזשהו כהן שהוא מוגדר כבעלים של הבעלי חיים שם, ופשוט מביאים לשם את התרומה הטמאה שממילא אף אחד לא יכול לעשות עם זה כלום, ונותנים את זה לאכול לפילים ולקופים וכו'.
תרומה
טהורה, כיוון שהוא היה לאדם, אם זה אוכל אדם, אז אי אפשר לתת לבהמה, למיטב זיכרוני, אבל אני לא, עכשיו לא למדתי את כל מסכת תרומות ומעשרות, אז נדמה לי שאם זה ראוי לאדם, אז אי אפשר להביא לבהמה, אבל אם זה קרשינים שזה מאכל בהמה, אז כן, צריך להפריש תרומות ומעשרות, נדמה לי שגם מאכל בהמה חייב בתרומות ומעשרות, נדמה לי. מה? לא זוכר. בכל אופן, אז זה מה שהיום, היום למה יסמן שיעשו בסופו של דבר רוב האנשים עם התרומה הגדולה, התמאה, פשוט שמים אותה בשתי שקיות ושמים בפח, כי משה כהן, או איזה עוד כהנים יש לנו פה, ישראל מאיר כהן, לא מחזיק לנו פה קוף ולא פיל, וגם אם ניתן לו את זה, זה מה שהוא יעשה עם זה, כמו שעשה מישהו אחר שקיבל מ... נדמה לי שהיה איזה לוי שקיבל ממישהו ראשית הגז, היה מישהו שקנה כמה כבשים, חמש כבשים, כדי לגדל כבשים, כדי לקיים מצוות ראשית הגז, והוא נתן את ראשית הגז לכהן, הכהן שם את זה בפח, מה הוא יעשה עם, עם צמר כבשים גולמי? אז גם היום, בפועל, מה שרוב האנשים עושים עם התרומה הטמאה, זה שמים אותה בפח. אז זה הדבר הראשון שצריך להפריש, זה התרומה הגדולה. אז עוד פעם, אסור לישראל באיסור חמור לאכול את זה, וגם לכהן היום אם זה טמא אסור לאכול את זה, כי זה משהו, זה כמו קודש מקולקל שאסור כבר לאכול אותו, אבל מה שעושים איתו שמים אותו בפח, אבל לפני הפרשה שלו, בלי הפרשה שלו, הפירות נשארים בטבלם. זה שלב ראשון. שלב שני זה הפרשת מעשר ראשון. מעשר ראשון, זה מה שאמרתי קודם, זה מס שהולך לחינוך, זה בעצם 10% מהיבולים בארץ אמורים ללכת ללוויים. הלוויים שהם בסך הכל 1 חלקי 12 משבטי ישראל, או אפילו 1 חלקי 13 אם נחשב את מנשה ואפרים, הם מקבלים 10% מהיבול החקלאי, וזה הולך אליהם. ומה הם עושים? זה הם אוכלים את זה, זה שלהם, ובניגוד לתרומה גדולה באה, יש איזושהי קדושה בפירות, וזה אסור לאכול לאחרים, פה זה ממון לוי גמור, רק ממונית. זאת אומרת, אין בזה איזה קדושה. מעשר ראשון אפשר לאכול בתומעה, מעשר ראשון יכול הלוי לתת למי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, אם הוא מזמין אורחים הביתה, אם זה היה תרומה, כהן שקיבל תרומה גדולה, צריך להזיר את האורחים. אתם עם הננה, אתם לא שותים, כי יש פה ננה, תרומה גדולה. לעומת זאת, הלוי לא רק שיכול להזמין אורחים ושישתו מהננה מעשר ראשון, הוא גם יכול, אם הוא רוצה, למכור את זה. זה לכל דחפין, למי שרוצה, את המעשר ראשון אפשר למכור, אין בו קדושה, זה רק, זה כמו מס הכנסה שאתה נותן ויעשו עם זה מה שרוצים. אז גם פה את זה נותנים ללוויים, וזו פרנסתם. אמנם על האפשרות של הלוויים לקבל את זה יש כנס של עזרה, ונחלקו המוראים בגמרא ביבמות, ידוע שעזרא כנס את הלוויים, בימי עזרא שהוא רצה שיעלו לארץ, היה לו בעיה לוויים, הוא כמעט לא הצליח לגייס, ולכן הוא כנס אותם שהם לא יקבלו מעשרות. מה זה שלא יקבלו מעשרות? זה לא מדויק, אני אמרתי, לקטתי ככה את השיטות. הוא כנס, עזרא כנס את הלוויים בקשר למעשרות. יש מחלוקת האם הוא כנס אותם שהם לא יקבלו מעשרות, או הוא כנס אותם שלא רק הם יקבלו מעשרות. מה זאת אומרת לא רק הם? כל כהן כידוע הוא בסופו של דבר הוא גם לוי. כהן שייך לשבט הלוויים, הוא בן של אהרון, שהוא בן של אמרם, שהוא משבט לוי. אז יש דעות שאומרות שהכנס של עזרא היה שיתנו גם לכהנים את המעשר ראשון. ואז בסופו של דבר זה דופק את הלוויים, יש דעה שאמרה שלא ייתנו ללוויים, אלא רק לכהנים. בפועל היום אפשר, ראיתי לא זוכר איפה, ראיתי שכתוב שאפשר היום לתת גם ללוויים, הכנס הזה כבר כנראה בטל. בכל אופן, זה 10% מהפירות. תחשבו, בן אדם גידל עץ עם שקדים, יצא לו מעץ 10 קילו, קילו שלם, יש לו שכן לוי, הוא נותן לו 10 קילו שקדים. זה די הרבה. וזה אם זה 10 קילו, ומה אם זה 100 קילו? אז הוא נותן 10 קילו ללוי, זה עוד יותר. זה נשאר אותו אחוז, אבל זה ממון שצריך להגיע ללוויים. בזמנו אני למדתי בעטרת כהנים, הטבח היה אברהם אלשיך, שהוא אביו של, הסבא של אסף אלשיך, והוא סיפר לי שעשו הסכם עם, כיוון שהם לוויים במשפחה מיוחסת, כלומר לוויים תימניים שהם עוד מיוחסים ממש לצאצאי לוי, אז עשו איתם הסכם מכון התורה והארץ שנותנים להם, הם אלה שזוכים בעצם במעשר, והם, אני לא יודע בדיוק, זאת אומרת, כיוון שמה שצריך לדאוג במעשר זה לתת ללוי, אז אם אתה נותן ללוי, לפעמים אפשר לעשות הסכמים שהוא כאילו קיבל וכאילו מחזיר לך, ואתה איכשהו משלם לו, לא ניכנס להסכמים האלה ברגע זה, אבל למה זה באמת צריך לתת 10% מהפירות למישהו שהוא או כהן או לוי? גם לכהנים היום אפשר לתת בתור לוויים, וגם ללוויים. אז זה לגבי המעשה ראשון. עכשיו אני אמרתי מעשה ראשון, אבל המעשה ראשון, גם במעשה ראשון יש דין טבל. זאת אומרת, המעשה ראשון שקיבל הלוי, אמנם 10% הוא קיבל, אבל כתוב בתורה שהלוי צריך לתת לכהן מעשר מן המעשר. זאת אומרת, אצל הלוי, בתוך ה-10% שהוא קיבל, מגולם בפנים עוד איזה סוג של תרומה. לתרומה הזאת אנחנו קוראים תרומת מעשר, וכל עוד הלוי לא נתן את התרומת מעשר לכהן, ללוי אסור לאכול את המעשר שלו. מבינים? זאת אומרת, כמו שאמרנו קודם, יש את כל הפירות, אני צריך לתת חיטה אחת לכהן, אצל הלוי יש לו 10%, ופה הוא לא צריך לתת רק חיטה אחת, הוא צריך לתת 10% ממה שהוא קיבל. אם נסתכל, אם נעשה את הסיכום הכללי, בינתיים בן אדם מישראל שמפריש תרומות ומעשרות, לקח חיטה אחת, נתן אותה לכהן, נתן עוד 10% ללוי, והלוי מתוך 10% האלה צריך לקחת 10%, שזה יוצא 1% מסך הכל. 10% של 10% זה 1%.
הוא
יכול להשאיר אצלו, אבל הוא חייב להפריש את זה. זאת אומרת, להגיד, זה תרומת מעשר, כי תרומת, עוד לא דיברתי מה הסיפור עם תרומת מעשר. התרומת מעשר, אם אמרנו בינתיים, היה לנו תרומה גדולה שהיא אסורה באיסור אכילה לזרים, ואפילו לכהנים אסורה לאכול בתומה, בתומת שלהם או בתומה של של התרומה. אותו דבר גם התרומת מעשר. התרומת מעשר דיניה הם כמו התרומה גדולה, שהם אסורים באיסור אכילה לזרים. ננה של הפריש הלוי לכהן, היא לא יכול הכהן לכבד את זה לאחרים, ואם זה נטמע הוא לא יכול לשתות את זה, הוא צריך לתת את זה לפרה או לתרנגולת שלו לאכול או להדליק את זה. אז יש לנו פה בעצם פעמיים דברים שהכהן מקבל בשני שלבים שונים, שלב ראשון מהישראל, שלב שני מהלוי. מה? בשניהם יש את אותה קדושה של תרומה. זה אומנם נקרא תרומה גדולה וזה תרומת מעשר, אבל שניהם דין תרומה עליהם, איסור אכילה בתומעה, איסור אכילה לזרים, איסור חמור. ולכן היום מה שעושים זה מטפלים בכל הסיפור הזה ביחד. רגע, מעשר, מה זאת אומרת על מעשר ראשון אין ברכה? היום אנחנו, כשאנחנו עוד מעט נפריש תרומות ומעשרות, כולם יברכו שהחיינו ואשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות. לפני שנים רבות פנה אליי ראובן הלוי. איך קוראים אותו? שכחתי את השם משפחה. לא. גר ברמי, רוסי. אז הוא פנה אליי ואמר לי, תשמע, נתן לי מישהו כמות גדולה של שמן זית, מעשר טבול. זאת אומרת, אותו בן אדם אמר לעצמו, אני לא רוצה לטפל בתרומת מעשר של הלוי, אני נותן ללוי מעשר, ושהלוי יטפל בתרומת מעשר. הוא שאל אותי, מה אני עושה? האם אני צריך יש לזה ברכה או משהו? אמרתי לו, ודאי, יש ברמב"ם מפורש, אנחנו אמרתי, אנחנו נברך אשר קידשנו במצוות לה וציוונו להפריש תרומות ומעשרות ברבים, כי יש פה שתי תרומות, וגם כמו שנראה עוד מעט יש מעשר ראשון ויש עוד מעשרות. הוא יש לו ברכה מיוחדת, אשר קידשנו במצוותה וציוונו להפריש מעשר מן המעשר. השם של מעשר מן המעשר זה ממש הביטוי של התורה, ויש מצווה כזאת לברך עליה ברכה מיוחדת. רוב הלוויים לא זוכים לקיים את המצווה הזאת, כי אנחנו מסדרים להם את העניינים ומראש נותנים להם כבר במקום 10% ואומרים להם תפרישו עוד 1%, אנחנו עושים כבר הכל, אנחנו נותנים להם כבר את 9% בלי האחוז הבלגניסט הזה, אבל באופן עקרוני בהחלט יש מצווה ללוי. יש אולי לדון למה להם, לא, זה לא נקרא שאנחנו גונבים את המצווה. יש הלכה שאסור לגנוב מצווה. בן אדם שנתנו לו לעשות איזה מצווה ומישהו אחר בא וחטף לו אותה, יכול לקבל פיצויים נדיבים. אז פה, לא יודע, המקובל הוא שבדרך כלל הישראל כבר עושה הכל, אבל באופן עקרוני זה מצווה על הלוי לתת מעשר מן המעשר, והמעשר מן המעשר הזה הוא כמו התרומה הגדולה, והוא של הכהן. זה בסופו של דבר, כשנגיע אלינו, אז זה הולך לסקית שהולכת לפח, לצערנו. כן.
כל עוד הלוי לא הפריש תרומת מעשר, לישראל אסור לאכול?
לא. כל עוד הלוי לא הפריש תרומת מעשר, ללוי אסור לאכול. אבל לישראל שנתן את המעשר שבתוכו נמצאת התרומת מעשר, הוא מבחינתו גמר את הסיפור. הוא לא שבוי בידי הלוי. אז דיברנו בינתיים על תרומה גדולה, דיברנו על מעשר ראשון, ואמרנו שהתרומה הגדולה שייכת לכהן, המעשר ראשון שייך ללוי, אבל הוא רק ממונית של הלוי, אין בו בעיה הלכתית. זאת אומרת, אם אני לא אתן את זה ללוי, עברתי על גזל הלוי, אבל לא מנעתי, אין לי פה בעיה מבחינת הלכות מאכלות אסורות, אני לא אוכל איסור, איסור גזל, אבל לא איסור אחר. וכידוע אנחנו מקפידים על מצוות שבין אדם למקום, אבל בין אדם לחברו יותר מזולזלות לצערנו, נגיע לזה בהמשך. אחרי מעשר ראשון, אחרי תרומה גדולה ומעשר ראשון, השלב הבא זה מעשר או שני או לוי. לפני כמה חודשים פרסם ידידיה מאיר שהוא הגיע למכון המצוות התלויות בארץ, יש שם בכניסה קודן כזה שכדי להיכנס אתה צריך ללחוץ על מספרים, יש שם שלט כדי למנוע מערבים להיכנס, אולי גם מהמרצות, מהמרצים, אז השלט שם, כתוב שם, הקוד הוא שנות מעשר ראשון, סליחה, שנות מעשר שני. מה פשר הקוד הזה? אז כמובן הקוד הזה זה 1, 2, 4, 5. למה? אנחנו, השנים שלנו, הן מחולקות לשבע שנות שבוע. יש לנו המחזורים שלנו בנויים משנת שמיטה ואחריה שש שנים ועוד פעם שנת שמיטה ואחריה שש שנים, כאשר בשנים האלה שנה ראשונה ושנייה הם שנים בהם בנוסף לתרומה הגדולה ולמעשר הראשון מפרישים מעשר שני, בשנה השלישית מפרישים מעשר עני, ברביעית ובחמישית מפרישים מעשר שני, בשישית מעשר עני. ככה זה בנוי, לומדים את זה, למדתם מסכת ראש השנה באלול, שם לומדים את זה גם כן מהפסוקים. ומה הם דיניו של המעשר הנוסף הזה? אז מעשר עני זה יותר קל, זה הולך לעניים, בדיוק כמו שמעשר ראשון הולך ללוויים, מעשר עני הולך לעניים. כמה? 10%, 10%, אבל ממה שנשאר. אז אם התחלנו עם 100 פירות, הורדנו טיפה שלא נתחשב בה לתרומה הגדולה, לקחנו עוד 10% ונתנו אותם ללוי, עכשיו נשארנו עם 90 פירות. כמה זה 10% של 90 פירות? זה 9 פירות. 10% מ-90 זה 9, ולכן עכשיו אנחנו צריכים לתת לעני, אם אנחנו מדברים על שנה שלישית ושישית לשנות השמיטה, אנחנו צריכים לתת לעני, מה?
היום אנחנו
בשנה השנייה משנות שמיטה, נדמה לי. אז אנחנו נותנים לעני 9% מהפירות הכוללים, 10% מ-10 10% מה-90% שנשארו ממה שהתחלנו. ואני מה יעשה עם זה? מה שהוא רוצה. וכל עוד לא נתנו לעני, או לא קורא, כל עוד לא הפרשנו פירות לעני, הפירות עדיין בטבלם. ואותו איסור, איסור מיטה בידי שמיים של אכילת טבל. אחרי שהפרשנו ללוי, נשארנו עם 81%. אחרי שהפרשנו ללוי ולעני, נשארנו עם 81%, שזה מה שמותר לנו לאכול. זה מס גבוה או נמוך, תלוי בהכנסה שלך. היום נדמה לי במדרגות מס הגבוהות זה כבר 50% מס או 49% מס, זאת אומרת מי שמרוויח מעל 40,000 שקל, אז כבר הוא נשאר בעצם בכיס עם 21,000 שקל, כי זה 19,000 שקל הוא נותן למס הכנסה או משהו בסגנון הזה. אבל מי שמרוויח 5,000 שקל לא נותן שקל למס הכנסה, הוא מקבל אפילו מס הכנסה שלילי לפעמים. אז אם זה הרבה או קצת, 20% מס, זה משהו כזה, זה קבוע, זה לא כמו המיסים שלנו היום, אבל זה בכל אופן זה כמות. כן, אז אמרנו שלעני, קודם כל לדעתי המס לעני זה המס הכי קשה לתת אותו, כי היום למצוא עני זה בעיה. אדם שדופק בדלת ומבקש צדוקה, תלך למקרר, תוציא לו, תגיד לו, שמעתי בשבילך בדיוק כמה קלמנטינות, מעשר אני. אז חוץ מהבעיה שהוא לא יוצא להסתחב עם קלמנטינות, אבל מי אמר שהוא בכלל אני? זה בכלל לא פשוט שהוא גדר אני. זה שהוא פושט על ה... זה שהוא מחזר על הפתחים, בהלכות צדקה כתוב שהקופה צדקה לא צריכה לתת לו, רק מי שנותן לו, כל פעם נותן לו קצת, אבל אתה באמת לא יודע כמה הוא דובר אמת, כמה יש לו בעיה נפשית, עובדה שהוא מסתובב ככה כל היום, במיוחד אם יש כאלה שמגיעים עם מכונית או אימונית בשביל להטרים ככה. אז זה בעיה למצוא אני. הפתרון הפשוט הוא פה בית המדרש. זאת אומרת, לא אנשים כמוני וכמו כמה אברכים פה שאני יודע שיש להם, אבל יש פה רוב הציבור שיושב לפניי, לדעתי אולי יש לו, אם הוא בוגר צבא אז יש לו איזושהי קופה שם של איך קוראים לזה, הפיקדון, זה כמה אלפי שקלים או עשרות אלפי שקלים.
אין לנו גישה לזה,
זה מצוין, זה פתרון. זאת אומרת, רוב האנשים פה אין להם הכנסה כבר, אמנם יש להם בגד לאכול, בגד ללבוש ולחם לאכול, אבל בתור כסף אין להם איזה זרימת מזומנים, אין להם מזכורת, יש להם פחות מ-200 זוז כנראה, אם נעשה את ההצמדה למדד. מה? שבע, מה שבע, מה כמה, לא יודע. בכל אופן, אני לא יודע, זה מן הסתם יש איזה מאמרים תורניים שלא קראתי. פעם שמעתי מישהו שאומר שזה פעם היה סכום שאפשר להתפרנס ממנו שנה שלמה. אם זה הסכום, אז שנה שלמה כמה אפשר להתפרנס בן אדם היום? תלוי אם יש לו דירה או אין לו דירה. אם אין לו דירה אז זה הרבה, אם יש לו דירה אז...
דירה הוא כבר לא עני אולי, כמו רכב יכול להיות.
לא, מה שיש לך קנוי שלך, אז אתה לא צריך למכור. מה? אז זהו, הוא סמוך על שולחן אחרים, אבל הוא סמוך על שולחן, אדם שסמוך על שולחן אחרים יכול להיות עני, למרות שהאדם שהוא סמוך עליו עשיר, אבל הוא רק סמוך, הוא לא עצמאי, אז הוא עני שכל פעם יש מישהו שנותן לו צדקה בעצם.
אבא, בסמוך על שולחן אחרים פה אני בעצם, אני משלם סכום חודשי.
אתה משלם, אני משלם. כן.
אמורים לשלם פה סכום קבוע, אולי זה הסכום שכבר יגדר אני, הסכום הזה.
לא יודע, בכל אופן, אז האמת היא פעם שעברה שנת מעשר אני האחרונה שהייתה, מה שעשיתי זה פשוט התקשרתי למכון התורה והארץ, אמרתי אני רוצה מנוי על מעשר אני. מעשר שני אני מסודר, לקחת מטבע זה לא כזה סיפור, יש לי 5 שקלים בבית, אבל מעשר אני זה בעיה למצוא אני, אם אתם מצאתם אני, אני אסמוך עליכם. אחר כך אמרתי להם, רגע, אבל יש לי הרבה פירות, התקשר אליי אחר כך הרב החיתוב, עשה לי חשבון שכמה הרבה פירות שיש לי זה לא יותר ממה שהמנוי שביקשתי לשלם, זה לא צריך הרבה כסף. בכל אופן, אבל בכל אופן צריך, אולי נתחיל ככה. דיברנו על זה שכל עוד לא הפרישו תרומות ומעשרות, הפירות הם טבל. אבל מה קורה? יש משנה, או יש ברייתא שמופיעה כמה פעמים בש"ס, גם במקום הגיטין, ועוד כמה מקומות, על האפשרות, זה קשור לדין, יש ברירה. שיש אפשרות שאדם יש לו קד של יין. עכשיו מי שיש לו קד של יין לא מעוניין לפתוח את היין, אלא הוא רוצה, טוב, לצייר את הציור זה קשה, אבל הוא לא רוצה לתת את התרומות מעשרות עכשיו, הוא רוצה שמה שישאר בסוף זה יהיה תרומות ומעשרות. אז יש דין כזה שהוא יכול לתת את עיניו, זה מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, מחלוקת תנאים, אם אומרים שם ברירה או לא, שם חשש שמה יישבר ענוד, יש שם כמה סוגיות שהגמרא מכניסה, אבל לא תמיד צריך בפועל שהמעשר יהיה בכיס של הלוי או בכיס של העני כדי שאני אוכל לאכול את הפרי. באופן עקרוני מספיק גם לקבוע מקום. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו, אם הייתי פורס פה, פעם שעברה שעשיתי, הבאתי שקדים ופרסתי 100 שקדים וממש הראיתי. אם אני מחזיק, פה יש לי דלי עם לדעתי יותר מ-100 קלמנטינות. אם אני אשים קלמנטינה אחת, אני אצביע עליה ואגיד זאת התרומה הגדולה. אני אקח עוד 10 אחרות, אני אגיד הם המעשר ראשון, ואני אגיד ש... טוב, השנה זה מעשר שני, אז אני אגיד לא מעשר עני, אבל אני אגיד בתחתית נמצא המעשר שני. התשע קלמנטינות בתחתית הם המעשר שני. עכשיו, ברגע שאמרתי, והרי פה זה הקדושה נקבעת באמירה ואפילו במחשבה. באופן עקרוני אפשר להפריש תרומות ומעשרות גם במחשבה. אבל אנחנו גם נקפיד להגיד, זה תרומה גדולה, זה מעשר ראשון, זה מעשר שני. ברגע שעשיתי את זה, כל שאר הפירות הם כבר לא תבל. כי כבר הוצאתי מהם את התרומה, את המעשר, ועוד מעשר. הפירות האחרות הם לא תבל, למרות שהלוי, העני והכהן לא קיבלו כלום. למה? כי מי שמוציא את איסור תבל זה עצם ההפרשה. חוץ מההפרשה, אחר כך יש לי בבית פרי ששייך לכהן, אני כמובן צריך להיזהר שלא יתבלבל לי עם שאר הפירות, שאני לא פתאום אני אוכל את זה בטעות, אבל גם אני צריך לתת לכהן, כי יש מצווה לתת לכהן, ואותו דבר עם הלוי ואותו דבר עם העני. אבל צריך לשים לב שמבחינת חוקי המס הרגע הקובע הוא ההפרשה, לא הנתינה. ברגע שהפרשתי וקבעתי מקום לתרומה, למעשר ולכל המעשרות, אז איסור הטבל פקע משאר הפרות, ושאר הפרות מותרים כבר באכילה. אנחנו עוד לא גמרנו את הסיפור. דיברנו בינתיים על תרומה גדולה, מעשר ראשון תרומת מעשר, ודיברנו על מעשר עני, כי היה יותר קל לדבר על מעשר עני, שזה רק בשנים שלישית ושישית. יש עוד מעשר שהוא בא להחליף את המעשר עני, או ליתר נכון המעשר עני מחליף אותו, שזה מעשר שני. מה הסיפור של המעשר שני? מעשר שני זה מעשר מיוחד שאני מעשר אבל לוקח אותו לעצמי. מה זאת אומרת? אני צריך לקחת את אותם 10% מקבילים למעשר אני שאמרנו, שזה בעצם 9% מהכולל, ואת הפירות האלה אני צריך להגיד שהם מעשר שני, ומה דיניו של מעשר שני? הם איכשהו באמצע בין תרומה למעשר ראשון. מצד אחד הם ממונו ולא ממונו, זה גם כן מחלוקת תנאים על מעשר שני, הם שלי במובן הזה שאני יכול לעשות איתם מה שאני רוצה, אבל מה שאני רוצה זה בתוך המסגרת של ירושלים ואכילה. אני צריך לקחת אותם באופן עקרוני לירושלים, את הפירות האלה, ולאכול אותם בירושלים, אני או מישהו אחר, בטהרה. כשהם טהורים ואני טהור. ברגע שאו שאני טמא, או שהם טמאים וכידוע כולנו טמאים מתים, אז אנחנו כבר לא יכולים לאכול את זה בירושלים בטהרה. עכשיו, הרב קוק באיזשהו מקום, לא זוכר, נדמה לי בעין היה, אולי בעוד מקומות, אומר שמשהו כמו מה שהשיר ש... יש את הבית האחרון של המד הזקן מול הכותל שם, אז שם נדמה לי שהמשפט האחרון שם הוא מתחת לחקי כולנו כהנים ולוויים. מה זה כולנו כהנים ולוויים? מה פתאום? אני לא כהן, אמנם אני בן של לוויה, אבל אני לא לוי, מה לעשות? אני ישראל. אומר הרב קוק שהמעשר שני הוא בא להראות שבעצם הסגולה הפנימית הזאת שבאה לידי ביטוי בכהנים, יש בה משהו, בפוטנציאל הזה יש בכל אחד ואחד מישראל, ולכן גם לנו יש איזשהו מעשר כזה שאנחנו לוקחים ושמים לעצמנו, שמים לעצמנו ואוכלים אותו בתנאים מיוחדים בטהרה בירושלים. זה בא לבטא את הייחודיות, את הנקודה הפנימית הסגולית שיש בכל יהודי ויהודי, גם כשהוא לא כהן. ما משהו מן הכהניות יש בו. כמובן שהמפרשי המצוות הם מחברים את זה של ההליכה לירושלים וההתחנכות, שזה תורם למרכז הרוחני העולמי של עם ישראל, וההשפעה שהוא ישפיע על כל אחד ואחד מישראל, לא רק בשלושת הרגלים אלא גם בשאר העונות שהוא צריך לעלות לירושלים בשביל לאכול את הפירות. אז זה באופן עקרוני מה שקיים לנו המעשר הזה, שדיניו, עוד פעם, זה ממוני, אני יכול לעשות, לתת את זה למי שאני רוצה, אבל מה שאפשר לעשות עם זה, זה רק לאכול בטהרה בירושלים. אז כמובן, אם מקודם דיברנו על אחוז אחד שילך לפח, פה זה כבר לא אחוז אחד. זאת אומרת, לפח או לנגיד גרי חיות התנ"כי, אם היינו צריכים ככה לנהוג כמו שאמרתי, היינו צריכים פה בכל בית בישראל שיהיה לנו פה גן חיות. 10% מהפירות שילכו, אומנם שנה ראשונה ושנייה ורביעית ורביעית חמישית, היינו צריכים 10% מהפירות, היום שאנחנו כולנו טמאים, היינו צריכים לתת אולי לקופים שלנו, לא יודע, נדמה לי שבהמה, לא זוכר אם בכלל אפשר לתת את זה לבהמות. בכל אופן, כבר התורה מצביעה על בעיה, שאדם גר לו ברמת הגולן והוא מגדל אבוקדו, ועכשיו יש לו אפילו עץ אחד של אבוקדו, ויש לו עכשיו 10-20 אבוקדו מעשר שני, ועכשיו הוא צריך בשביל 10-20 אבוקדו לנסוע לירושלים. אז היום זה בסך הכל לקחת רכב ולנסוע שעתיים, שעתיים וחצי, או כל אחד לפי הקצב שלו. אבל פעם זה היה ללכת על חמור או ברגל רחוק, זה לא פשוט. ההליכה האחרונה הארוכה שאני זוכר זה ההליכה לחומש שעשינו לפני כמה וכמה שנים, ואני עשיתי את זה בפעם השנייה ואמרתי זהו, אני לא עושה את זה יותר, זה ללכת רחוק, וזה היה כולה 17 קילומטר. זה ללכת, זה סיפור, לקחת את של כל הבשל האבוקדויים, אז שירקבו אבוקדויים, למה צריך לקחת את זה לירושלים? אומרת התורה, וכי ירחק ממך המקום כי לא תוכל סתו, ונתת בכסף. לא זוכר את הפסוקים מפורשות. אז כתוב ש... מה? זה אחר כך, בצרת הכסף בידך, אבל אתה, אבל משהו... תכלס, מה שעושים זה אפשר לפדות את המעשר שני. לא חייבים דווקא לקנות, לקחת את האבוקדו, אפשר לקחת כסף ולהעריך כמה שווים האבוקדו, ולפדות את האבוקדו על הכסף. אם אתה עושה את זה על פירות שלך וכסף שלך, יש דין שגם להוסיף חומש. כך כתוב בתורה, שצריך להוסיף על זה חומש. חומש פה זה נדמה לי חומש, לא זוכר אם קוראים לזה מלבר או מלגב, אבל זה 20%. זאת אומרת, אתה צריך... מה? 25% נדמה לי. אז צריך להוסיף חומש. זאת אומרת, אם אני מעריך שהעשר אבוקדו עולים 10 שקלים, אני צריך לתת, נדמה לי 12.5 שקל. שזה, אני כאילו קונה, שם, מעביר את הקדושה מהפירות שהם... אחרי שאני הפכתי את הפירות לפירות מעשר שני, אני מעביר את הקדושה של הפירות לכסף. ומה אני עושה עם הכסף? אז פה זה מתחבר לגמרא שלמדנו כשדיברנו על חולב, התוספות שדיבר על על הגידולי קרקע. אדם יכול לקח את זה לירושלים, והוא יכול לקנות בזה כל מאכל, ובלבד שהוא גידולי קרקע, ולעניין הזה גם שווארמה בפיטה זה גידולי קרקע, כי גם בהמה נחשב גידולי קרקע, כי מה שהתורה אומרת בפסוקים זה היא כותבת בבקר נתת הכסף לא זוכר בבקר, בצון, ביין ובשחר, נדמה לי זה הפסוק. בקיצר, אפשר לקנות כל אוכל חוץ ממלח וכמעים ופטריות, גם נדמה לי שלא נחשבים גידולי קרקע לעניין הזה. אז אפשר לקנות פיצה אבל בלי פטריות בכסף של מעשר שני, ולאכול את זה בירושלים בקדושת מעשר שני. מה? נדמה לי שצריך, קודם כל זה לא אתה מעריך לבור הזה, צריך להיות בית דין של שלושה, כמו שנדמה לי כתוב בתחילת המשנה הראשונה של סנהדרין. אבל לכאורה זה המחיר שהחקלאים, זה החשבון שעשו לי במכון התורה והארץ. אני, הם שאלו לי, כמה שקדים יש לך, כמה זה, אני לא זוכר את המספרים שנתתי, אבל הוא אמר, המחיר, לא הולכים לפי המחיר שאתה קונה את זה בשוק, כי המחיר שאתה קונה את זה בשוק, מגולם בזה גם המחיר של הבית האריזה, וגם של הסיטונאי, וגם של ההובלה. כמה כל זה ביחד? יותר מ-50%. אח שלי שמגדל עגבניות, שמוכרים אותם פה בחמש שקל קילו, מקבל על כל קילו שני שקל במקרה הטוב. כי יש את העלויות של הסוחרים בדרך, ככה העסק עובד. אז גם, אז אתה מגדל, אתה צריך לשלם את המחיר האמיתי, לא על ההובלה, ולא על בית אריזה, ולא על הסיטון. אז לכן המחיר הוא הרבה יותר, ולא רק זה, אלא יש דין של בזול. בזול זאת אומרת גם שני שליש מהמחיר הזה. נדמה לי ככה, אמר לי אז הרב החיתוב. רגע, פרה, היום עוד רגע, אנחנו נפריש, אל תדאג, יש לי, אני צריך רק הפסקה קטנה לפני השיעור הבא, אז יש לי עוד זמן. אז עכשיו, אני לא זוכר איפה אמר שמואל, אולי זה במציע נמצא, שאם אדם פדה הקדש ומנה שחילל על פרוטה, מחולל. זאת אומרת, אם אדם לוקח, מישהו הקדיש לבית המקדש משהו בשווי 1,000 שקל, והוא הולך ואת זה מחלל על שקל, על שקל, זה מחולל. ודין זה קיים גם כן במעשרות. אם אדם מחלל פירות ששוויים 10 שקלים על 12 או 15 אגורות, שזה בערך פלוס מינוס ה... פרוטה, שווה פרוטה המקראי, אז גם כן הוא החילול תופס. עכשיו לכתחילה, בזמן שבית המקדש, לא, בזמן שיש טהרה בישראל, שאדם יכול ללכת ולאכול בירושלים אז את מה שהוא חילל, אז זה לא בסדר ללכת ולקחת פרי ששווה 10 שקלים ואחר כך בירושלים לקנות בו רק מסטיק. מה, זה היה שווה 10 שקלים, מסטיק אתה קונה בזיל הזול? לא, לך תקנה בזה לפחות מנה פלאפל עם קולה, תאכל את זה בשמחה. לא, אל תעשה משהו בזוי. אבל, ובאמת היה מישהו, אני לא זוכר, סיפור לי שמישהו, נדמה לי ביתמר, הוא רוצה לחלל מעשרות בשוויים, הוא סובר שמהרה ייבנה המקדש, אז הוא רוצה לחלל בערך האמיתי, והוא שם לעצמו בצד כסף אמיתי בשביל לאכול בירושלים. מתי? כשבעזרת השם תהיה פרה אדומה ונוכל להיטהר ולאכול בירושלים בטהרה, אבל בינתיים זה לא המצב, ולכן...
יגיע ביום מעשרות, אז שיחלל לסכום קטן.
נכון, אני מניח שזה מה שהוא עשה, לא רואה סיבה שהוא ישרוף את ה1,000 שקל או כמה שהיה לו שם. אבל בכל אופן, בזמן הזה שאין לנו אפשרות בסופו של דבר את המעשר שני לאכול בירושלים בטהרה, אז מה שאנחנו עושים זה לכתחילה נוהגים בדין שנוהג בדרך כלל בדיעבד, לכתחילה פודים את השווה מנה על פרוטה, כי המינימום שעליו אפשר לפדות זה על פרוטה, ולכן אנחנו פודים על המינימום האפשרי ומעבירים את הקדושה. אחרי שהפכנו את האבוקדואים למעשר שני, אנחנו מעבירים, פודים את הקדושה. איך עושים את זה? פשוט מאוד, בשני מקומות יש ברכה נוספת, יש מצווה לפדות מעשר שני. מרחים אשר קידשנו במצוותה בציוונו על פדיון מעשר שני, או יש גרסה לפדות מעשר שני, ואומרים הרי הפירות האלו מחוללים על הפרוטה שבמטבע שאיחדתי לפדיון מעשר שני, כמו גם נטע רווי, גם נטע רווי בשנה הרביעית של הפרי, כל הפירות צריכים לקחת אותם מירושלים. מה נעשה איתם בירושלים? צריך לאכול אותם באותה קדושה של מעשר שני, זאת אומרת לאכול אותם בטהרה בירושלים, וירושלים שבין החומות, אבל לא החומות שבנה סולטן סולימן, אלא צריך לאתר איפה החומות של ימי בית שני עם ההרחבה הכי גדולה שהייתה בזמנם. בכל אופן, היום מה שאנחנו עושים זה אנחנו פודים ומצמצמים את הקדושה על פרוטה, כי חבל לנו על הזמן, אין בשביל מה לבזבז כסף. לא רק זה, אלא מדי פעם אפשר גם להחזיק, לי בבית יש שני מטבעות, אחד גדול ואחד קטן, מדי פעם אפשר לקחת את כל החילולים ששמתי על מטבע אחת, נגיד כבר יש שם 100 פרוטות שהן מחוללות, אני יכול להגיד כל החילולים שחיללתי על מטבע אחד שיהיו על פרוטה ממטבע שני, כי אפשר לצמצם, מותר להעביר את הקדושה הזאת, כמו שאת האבוקדו של 10 שקלים צמצמתי ל15 אגורות, גם 100 פעמים 15 אגורות אני יכול עוד פעם לצמצם על 15 אגורות. הגדיל לעשות, לא זוכר מישהו בישלץ פעם, אני חושב שיהודה שורש סיפר לי שאותם לימדו לשים מראש שני מטבעות ולהגיד נתנות ולהגיד, כשזה יתמלא שהכל יעבור לזה, וכשזה יתמלא הכל יעבור לזה. ואז שהמטבעות ישחקו ביניהם, ואני כל פעם יכול להפריש תרומות ומעשרות על אחד המטבעות, ותמיד המטבע יהיה פנוי. יכול להיות שאם ראיתם פעם פרסומים של, של מכון התורה בארץ, יש שם רימות של כסף כאלה, יכול להיות שזה מה שהם עושים, אומרים למטבעות, נו, תתחילו לשחק, תעבירו את הקדושה מאחד לשני, והכל בסדר. נחזור אלינו, מה היה לנו? היה לנו תרומה גדולה, נכון? זה היה הדבר הראשון. אחר כך מעשר ראשון, ואחר כך מתוך המעשר ראשון תרומת מעשר, וסיימנו עם המעשר העני או המעשר שני. איך מפרישים כל אחד מהם? אומרים הרי זה מעשר ראשון, הרי זה תרומת מעשר. עכשיו במשנה באבות כתוב, אל תרבה לעשר עומדות. מה זה עומדות? על בערך. ואני, כמה יש לי פה? בערך 50 פירות, פלוס מינוס, טוב, אז אני אקח 5 פירות, אולי 6, ליתר ביטחון אקח 7. יש בעיה כשלוקחים יותר מדי מעשרות, אומרת המשנה שבמקרה שאדם מרבה במעשרות, מעשרותיו מקולקלים. זאת אומרת, מה שקורה זה אתה נתן, בתוך המעשר יש בעצם חלק, אם אתה אמרת בעצם יש לי 50 פירות ואני אומר, טוב, אז ששישה מהם יהיו מעשר ראשון. זה לא יכול להיות, כמה מהם באמת יהיו מעשר ראשון? רק 5. ומה זה השישי הזה? השישי הזה לא תיקנתי אותו, אני נותן ללוי בעצם 5 פירות שאחד מהם הוא, הוא בעצם נשאר טבל, כי לא עשיתי את החשבון שצריך גם עליו לתת, לתת עשירית ממנו. ולכן רצוי לתת מעשרות בדיוק. והמשנה גם מדברת האם יותר טוב לשקול או לספור או למדוד נפח. אבל יש פטנט נפלא שנדמה לי שהמציא אותו בית יוסף, אני לא בטוח, והוא משמש אותנו, ולכן אני רוצה גם לחתום בזה את הנוסח שיש לפנינו. הפטנט הזה בא לפתור את הבעיה, מה להתחיל למדוד וזה, זה סיפור. ולכן הנוסח שיש לפנינו, עכשיו מי שרוצה שיקח סידור, יראה, אמרתי, בתפילת כל פה עמוד 444, ברינת ישראל אמרנו זה היה בעמוד 117 ו-911 בכל יעקב.
כל
אליהו, סליחה. 324 בכל יעקב, 524. עוד מספרים? רבותיי, תפתחו לפניכם, הנוסח המקובל, אולי פה, יש פה כתוב, בתפילת כל פה כתוב על פי פסקי מרן בעל החזון איש, זה צהל, ובסוף יש, לא, אין את ההערה, אבל יש פה, יש סידורים כאלה שיש הערה. שהחזוניש אומר שאם אדם אין לו את הנוסח שלפניו, שיגיד שהנוסח יכול, כמו שכתוב בסידור. ועל זה מפורסם. שהרב צבי יהודה על זה יצא בצורה תקיפה, וכל סידור שהיה רואה, היה פותח בעמוד הזה, וכותב עליו חלילה חלילה. שזה לא יעלה על הדעת, אין דבר כזה הפרשת באוטו אפשר לנהוג באוטומט, בתרומות ומעשרות צריך להפריש ממש, לא אוטומט, שיעבוד כמו שכתוב בתורה.
זה גם עושה ראש הישיבה.
וגם מרן ראש הישיבה, ככה עושה, מחפש בסידורים וכותב חלילה חלילה.
כשהיה פה תרומות ומעשרות, הוא היה כותב תמיד חלילה חלילה.
על הפתק.
בסידור שלו כתוב חלילה חלילה.
כן, אז טוב. אז מה הרעיון כדי להימנע מלעשר עומדות? הרי אם למדנו, אמרנו שתרומה גדולה ותרומת מעשר הן מאוד דומות. שזה בעצם החלק שבסופו של דבר, גם אם החלטתי לגנוב את הלוי או לגנוב את העני, זה פירות שאני לא, גם אם אני ארצה לגנוב את הכהן, אני לא יכול, כי זה כבר בן אדם למקום. אם אני אקח את זה ואני אוכל את זה, אני עובר על עבירה. אז קודם כל לוקחים את הקצת הזה, אנחנו לא ניתן ללוי, לא ניתן ללוי את העבודה הקשה. המקובל בדרך כלל הוא שהישראל מוציא מתחת ידיו הכל מתוקן, והוא מתקן הכל, כולל הכל, ולכן אנחנו מראש גם נעשה ללוי את הטובה הזאת, נגנוב לו את המצווה ונפריש לו את המעשר מן המעשר. עכשיו זה כמובן בסדר, זאת אומרת יש סדר, קודם כל תרומה גדולה. אז לוקחים קצת יותר מאחוז ואומרים, למה קצת יותר מאחוז? אחוז הוא מה שבסוף יהיה תרומת מעשר, וקצת יותר, כי הקצת יותר הוא יהיה תרומה גדולה. עכשיו אומרים, בנוסח כתוב, משהו יותר, או יותר מאחד ממאה שיש כאן, הרי הוא תרומה גדולה. מה הכוונה יותר מאחד ממאה? הכוונה, אם יש לי פה אם היו לי, אם יש לי קילו שלם, או לא יודע, 100 קילו, יש לי 100 קילו, אבל עוד 10 גרם. אז אני מראש לוקח ביד, אם יש לי 100 קילו ועוד 10 גרם, אני לוקח ביד קילו ו-10 גרם. ואני בעצם אומר, המש יותר מאחד מ-100, זאת אומרת, ה-10 גרם שהם השארית פה, זה יהיה תרומה גדולה, כי אני צריך לתת לכהן טיפה. עכשיו, מה נשאר? מה נשאר לי ביד? ברגע שהורדתי את ה-10 גרם, נשאר לי קילו. ואז אני אומר, הקילו הזה, ועוד 9 קילו, הם יהיו מעשר, איזה מעשר צריך עכשיו?
ראשון.
מעשר ראשון. עכשיו, פה תבינו את הפטנט.
אני לוקח ליד שלו.
מה?
תגיד אם עכשיו אני אקח להדלי ויחזיק ביד.
כן.
זה, אין בעיה של מוקף ולא מוקף.
מוקף, זה צמוד.
לא, מה המרחק הצמוד הזה?
יש דין שאם אדם, לדעתי זה קרוב, ככה. לא בחדר אחר, למרות שבדיעבד כל מה שאם אדם מפריש תרומות ומעשרות, והיה לו פירות שהיו בבית, אבל הוא ברגע זה שכח עליהם, יש דין כזה שדעתו הכללית על כל מה שבבית, וזה תופס גם לשאר הפירות שהוא בדעתו הכללית תופסת.
זה לא צריך שזה יהיה צמוד, צמוד, צמוד. רק דוגמה, אם הרב יחזיק
שם, ולהגיד שם,
לא צריך לעשות
את זה. כן. עכשיו רגע, אני רוצה להסביר את הפטנט, את הגאוניות, מה שעשה השולחן ערוך. הרי אני אמרתי, אני אקח דוגמה 100 קילו, אבל פה אני יודע כמה קילו יש פה, אני לא יודע. אני יכול להעריך שאני לוקח ודאי יותר מאחד מ-100, זאת אומרת, אני מחשב, נגיד יש פה 5 שכבות, ואני סופר כמה פירות יש בשכבה אחת, ואני מכפיל אותה כפול 5. אז הגעתי שיש פה 117 פירות. מה אני עושה? אני עושה לעצמי רגע, 117, אז אני לוקח קצת יותר מאחוז, אז כמה אני אקח? אני כבר אקח 2 פירות. מה, אני אקח חצי קלמנטינה? אז יכול להיות שאיפה אני אעשה את זה, אבל לצורך העניין אני לוקח 2 קלמנטינות. עכשיו, כשכתוב פה את המשהו יותר מאחד ממאה שיש כאן, הרי הוא תרומה גדולה, מה עשיתי בעצם? הרי יש לי פה 117 קלמנטינות. אני מחזיק 2 קלמנטינות ביד, ומה אני אומר עכשיו? אני אומר, תראה, אני לא יודע בדיוק כמה קלמנטינות יש פה, ואני לא יודע בדיוק... אני אומר ככה, ריבונו, זה כאילו אני פונה לריבונו של עולם, אבל לא פונה לריבונו של עולם, אני עושה את זה ואומר, תראה, זה יש פה, אני אחלק את זה לשני חלקים, יש לי פה משהו שהוא בדיוק מעיט ממה שיש שם, ויש את השאר. השאר הוא תרומה גדולה, המעיט ועוד 9 מאיות שם, זה מעשר ראשון. עכשיו עשיתי פה בדיוק על הגרם, לא הפרשתי יותר ממה ש... לא הרבתי במעשרותיי.
מה שצריך.
מה שצריך, זה יעבוד. כי אני אומר, החלק הצפוני, נכון, צפון זה מה שקרוב אליי, החלק הצפוני בקלמנטינות האלה, מה שיותר מהמעית, הוא תרומה גדולה. המעית שנשארת פה ועוד 9 מאיות פה, שאני לא צריך לתפוס אותם ביד, אני לא צריך לשים אותם, אני אומר, 9 מאיות ששם הם מעשר ראשון. אחר כך אני אומר, המעית שנשארה לי ביד, שעשית אותה לפני רגע, מעשה ראשון, עכשיו שיש לי כבר מעשה ראשון, מתוכה אני יכול לקחת ולהגיד, טוב, זה תרומת מעשר. ברור הפטנט? אני כאילו מחלק את זה וירטואלית, אני אומר, משהו יותר, אני, המילים שפה, משהו יותר מאחד ממאה שיש כאן, הרי הוא תרומה גדולה בצד צפונו. החלק הצפוני שזה שם, בלבלתי בכיוונים, החלק הצפוני שהוא שם, הוא תרומה גדולה. איפה זה נגמר בקו של הקלמנטינות? נגמר, איפה שהוא נגמר, איפה שהוא צריך להיגמר. מה שנשאר, שזה בדיוק מעית, איך אני יודע? כי זה מה שאמרתי, אמרתי שהמעית יותר ממעית. אז המעית שנשארה פה, ועוד 9 מעיות פה, הם מעשה ראשון בחלק ה... דרומי, פה כתוב החזוני של הנוסר שלו, אותו אחד מהשש כאן ועוד תשעה חלקים עם אותו בצד צפונו של הפירות, הרי הוא מעשר ראשון. ואז אותו אחד ממאה שעשיתי במעשר ראשון, הרי עשוי תרומת מעשר. זאת אומרת, ברגע זה גמרתי עם התרומה גדולה.
מה עם התשעה חלקים?
מעשר ראשון, מה?
מה עם התשעה חלקים?
איך אוכלים אותו?
הם שם, מה הבעיה שלך?
איך אני אוכל? אני לא מבין.
אסור לך לאכול משהו מעשר ראשון?
זה לגנוב
מלבי. בסדר, זה לגנוב בקטנה. זה לא יהיה תרומה, עזוב, זה יהיה בסדר. זה רק, אני אדבר על זה, נדבר על זה עוד מעט. אם נגיע, אם...
אני חייב להביא בדיוק את הפירות האלה, אני חייב להביא שווי של פירות כאלה, אז אני אביא לו פשוט מה שאני רוצה.
מי מביא בשווי כשאנשים מביאים
היום שמפרשים? אתה שואל אותי? אני נותן. אני נותן. יש לי אחות שאת כל הפירות היבשים אני נותן לה כי יש את כהן, ויש לי שכן, לוי, אריאל לוי, שלא אני נותן את הפירות הטריים ששחררת כלכלו. כן. זה זה לגבי המעשר שם, נכון, אתה צודק, אבל אני צריך, אני, ושם אני יכול להרבות במעשרות, כי מבחינת ההפרשה כדי להפקיע את האיסור עשיתי, ומבחינת להיות לארג'ים הלוי, אין בעיה, מותר להיות לארג'ים הלוי. השלב הבא... מה? חכה, אם זה... אם רב דוד לא יעיף אותי, אז אני... בנחת, טוב, זה רב דוד, זה אתה צריך להיות עכשיו, נכון?
עוד 5 דקות.
בסדר. שלב הבא נשאר לנו בשנת מעשר שני להגיד אותו דבר לגבי מעשר שני או מעשר עני. מה ההמשך שכתוב פה? מעשר שני בדרומו, כתוב פה עוד רגע חילול, אבל בשנת מעשר עני, מעשר עני, יש כמה נוסחות פה איך הם כתבו את זה, כתוב מעשר שני בדרומו הוא מחולל ובחומשו על פרוטה ועל זה שיחלתי על לחול מעשר שני ורווי, ואם צריך מעשר עני הוא יהיה מעשר עני בדרומו. אם רווי הוא זה, את הרווי נשאיר בצד. בכל אופן, מה כתוב פה? אנשים אפילו כאילו זה ממש להפוך אותם, להכניס אותם לנוסח שמתקן הכל. אתה לא צריך לדעת אם השנה, שנה ראשונה, שנייה, רביעית, שלישית, לא משנה מה. תגיד, אם זה חייב מעשר עני, שיהיה פה מעשר עני, אם חייב מעשר שני, מעשר שני. זה מה שבנוסח כתוב פה. אם אתם במקרה למדתם בישיבה ואתם יודעים שהשנה שם מעשר שני ואתם יודעים שהפירות האלה שייכים לשנת מעשר שני, אז תגידו, לא צריך להגיד ואם הוא מעשר אני מעשר אני, הוא לא מעשר אני, אתה לא צריך לעשות תנאי, אז אתה אומר מעשר שני בצד התחתון של הפירות הללו. במקרה שזה טבל ודאי צריך לפני הכל גם, לא דיברנו, לברך ברכה על הברכות, אולי נדבר עוד רגע גם על השהחיינו, אבל גם צריך לברך לפני המצווה של פדיון מעשר שני. אז יש פה מקום לברך, אשר קידשנו מצווה וציוונו לפדות מעשר שני, או על פדיון מעשר שני, זה תלוי במחלוקות שהן בתחילת מסכת פסחים. אז זה המעשר שני או העני, שגם אותם צריך להוסיף, לקבוע להם, קודם כל א' ב', כדי שלא יהיה פה את האיסור של מיטה בידי שמיים של טבל, א' ב' צריך זה לקבוע להם מקום. אמרתי שזה שם, מעשר שני גם צריך לפדות כדי שהקדושה תעבור. והוא בא לציון גואל. עכשיו מה נשארנו? נשארנו עם פירות פה, שיש לנו למעלה חלק שהם מעשר ראשון, ולמטה חלק שהם מעשר שני שפדו אותם. או מעשר עני. אם זה מעשר עני, אז צריך באמת לכאורה לתת לעני. אחרת אם אני לא נותן, אני גוזל את העניים. לכאורה אותו דבר עם המעשר ראשון, צריך לתת ללוי, אחרת אני גוזל את הלוי. עכשיו, יש שיטה שאומרת שיש, אולי נתחיל ככה, קודם כל, למי כבר יש קלמנטינות בגינה? לי, אבל חוץ מזה, מתי אדם מפריש תרומות ומעשרות? בדרך כלל זה מה שקנית בשוק. ויש שווקים עם השגחה טובה, השגחים עם השגחה פחות טובה, יש כאלה שמחמירים גם כשיש השגחה תמיד להפריש ליתר ביטחון. כשאתה מגיע לשוק ואתה קונה, אפילו אם זה שוק רם ללוד שאין שם שום השגחה, אתה עדיין בספק, אתה באמת לא יודע אם יפרוש תרומות ומעשרות או לא. אתה לא יודע אם החקלאי הירש שמיים, אתה לא יודע אם מי שעומד מולך זה מישהו שקנה את זה בכלל בתנובה ששם הפרישו כבר, אין לך שמץ שמושג. ולכן יש פה דין, בהלכות יש לנו פה צווי דינים. יש את הדין של הלכות תרומות ומעשות את האיסור טבל החמור, שזה בן אדם למקום, ויש לבן אדם לחברו את הדיני ממונות שבדבר. בדיני ממונות יש כלל פשוט של המוציא מחברו עליו הראיה. מה זאת אומרת המוציא מחברו עליו הראיה? זה כתוב גם באישה שילדה תאומים ולא יודעים מי נולד ראשון, הבן או הבת. והכהן אומר, רבותיי, נולד לכם בן, תביאו לי, תפדו אותו בחור. אומר לה, אבא, תשמע, אני לא יודע אם אני באמת חייב, אני באמת לא יודע אם כל נולד הבן או הבת. מה הדין? צריך לשלם לכהן או לא? הדין הוא שלא צריך. לא צריך לתת את זה לכהן, לא צריך לתת 5 סלעים לכהן. המוציא מחברו עליו הראיה, גם פה. אני, כיוון שיש לי את האיסור דאורייתא, או דרבנן בדברים שלא חייבים מדאורייתא, של איסור טבל, אני קובע מקום כדי להפקיע את האיסור. אבל בנתינה זה דין של בן אדם לחברו, מוצאים לחברה לבריה, זה באמת ספק ממונות. כשאני קניתי בשוק קלמנטינות, אני אין לי מושג אם מישהו כבר יפריש את זה או לא. יבוא לוי ויוכיח שזה טבל ועדה, אני אתן לו בשמחה 10%. כל עוד הוא לא הוכיח, המוצאים מחברו עליו הראיה, וזה יישאר אצלי. אף על פי שקבעתי ואמרתי זה מעשר ראשון, אבל זה עשיתי, לא בשביל לתת לו. זה רק כדי לצאת מהאיסור טבל. ואותו דבר לגבי העני. אם זה לא טבל ודאי, אני אגיד לעניים, אפילו אם אני אדפוק לי על הדלת, אני אגיד לו, תשמע, יש לי פה מעשר עני, אבל אתה לא תקבל. למה? טוב, אם אני רוצה לתת, מותר לי לתת, אבל אני לא חייב, זה לא שלך, כי ממוני, אתה מוציא מחברו עליו הראיה. אבל בטבל ודאי, שזה אם יש לי מישהו, לכאורה הוא, זה עובד הפוך. פה לא אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, זאת אומרת, יש, אומרים בשם מישהו שהלוויים הם הרי רק לוויה חזקה, אנחנו לא יודעים בוודאות שהם לוויים. מי אמר? אולי הוא קרא לעצמו, בכלל הוא לא היה, אומנם קוראים לו לוי, אבל הוא לא לוי, הוא לוי. כן, נחמיה לוי, השם יקום דמו שנרצח לפני שנתיים, שם המשפחה שלו המקורי היה לוי, אבל הם לא לוויים, לכן הוא שינה נחשב ללוי. הם לוויים שהם לא לוויים, למה? לא יודע איך זה קרה. אז גם אדם שבא בלוי והוא טוען שהוא לוי, אני אגיד לו, תוכיח, בבקשה, תגיד לי מי האבא של סבא של רב, אבא של הסבא, רבא של רב, ותוכיח שהוא היה לוי. לא נראה אותו מוכיח. גם הוא יביא מגילת ייחוס, אני אגיד לו שזה מזויף. בכל אופן, הדבר...
מה מכון
לתורה בארץ? רגע, שנייה. רגע, זה לכאורה, יש מי שאומר ככה, אבל אני, לדעתי זה מוזר. כי זה עובד הפוך. זה לא שהלוי בא ותובע אותי, אלא אני זה שצריך לחפש את הלוי. יש מצווה עליי להפריש ומצווה עליי לתת. אז כמו שמספרים על הגרא, שהוא כל כהן שהיה פוגש היה נותן לו 5 סלעים כי הוא היה בחור, והוא לא היה בטוח שהכהן הקודם שהוא נתן לו כבר 5 סלעים הוא היה בחור. אז הוא אמר עליי, אבא שלי אמנם פדה אותי, אבל אולי זה לא אם זה אמיתי. אז הוא היה נותן כל פעם לעוד כהן ועוד כהן. למה? כדי לצאת די חובת מצווה, זה המצווה עליי. פה אותו דבר בפירות שהם טבל ודאי, זה לא שהלוי בא ותובע אותי, אלא אני זה שצריך לחפש את הלוי. ולכן בשולחן ערוך לא כתוב הדבר הזה מוציא מחברו עליו הראיה, בשולחן ערוך כתוב שצריך לתת. בשולחן ערוך גם כן הלוויים היו באותו מעמד מבחינה הלכתית כמו ימינו.
אז הרב אומר, כל לוי שהוא פוגש ייתן לו
10%. אני לא צריך להגזים, אני אגיד לו שילך אל הלוי ההוא ויבקש ממנו מה שנתתי. אז זה לגבי חובת הנתינה, ולכן בטבל ודאי אפשר לתת או לכהן או לוי, הוא ישמח, מקווה שלא יזרוק את הפירות, כי יגיד להם לא ברמה של אלה שבמכולת. לא, זה עכשיו לכן, כיוון שהוא זה לא קריטי לו, אכפת לו איזה קלמנטינות הוא יקבל, אני אחליף לו, אני אתן לו דווקא את היותר יפות, אכפת לו? אני באמת בהתחלה אמרתי על 9 העליונות, אבל למטה יש קלמנטינות משהו משהו, אני אתן לו אותם, מה אכפת לו? הוא מוכן לעשות לי החלפות, זה פה ממש דיני ממונות, שזה לא זה יותר טוב מזה, אז פה אני נותן לו, שהחלפתי לו, לא נראה לי זה...
זה כן לאדם שלו בפניו.
כן, אף פעם לא אמרתי לו. אפשר, מה, לתת לו כסף במקום? בגיטין יש דין כזה שאפשר להלוות מראש, זאת אומרת, אתה נותן כסף ללוי ואומר לו, תשמע, זה הלוואה, אתה חייב לי כסף, עכשיו במקום שאתה תחזיר לי את הכסף, כל פעם כשיש פירות שהם אמורים להיות שלך, שאני אמור להביא לך, אני אמחוק, אני אקטין את החוב. אותו דבר ככה עם אני. זה ככה עובד בעצם הרעיון, נדמה לי שמכון התורה והארץ, גם במעשר אני וגם בלוי. זה הרעיון. עכשיו, דבר נוסף זה לגבי הברכות. בספק, כשאתה קונה בשוק, אתה מפריש בלי שום ברכה. אבל ברגע שיש טבל ודאי, אתה מפריש עם ברכה אחת בשנה שלישית וחמישית, שתי ברכות בשנה, בשנות עבדה, זה הסימן כדי לזכור את שנות מעשר אני, מעשר שני, סליחה, כי אז אתה מברך ברכה אחת על הפרשת תרומות המעשרות, ברכה שנייה על פדיון מעשר שני. ברכה שלישית ואחרונה אותה נזכיר, אותה שאלתי אתמול את הרב אליקים, האם לברך מי שמעודו לא יפריש תרומות ומעשרות. לא, לא יצא אף פעם להפריש תרומות ומעשרות. למה כל פעם אמר שאבא יפריש, שהדודה תפריש, אני לא יודע. אז האם כל מי שמפריש פעם ראשונה יברך שהחיינו כן או לא? אז כל אני זוכר בילדותי שהיה איזה חבר ילדות של אבא שלי שבא לבקר אותנו, והוא אמר לו, הנה יש לי פירות, ו... למיטב זכרוני הוא ברך שהחיינו, או אבא שלי אמר לו לברך שהחיינו, אבל אתמול אמר, שאלתי את הרב, הוא אמר לא, זה לא ברכה שמזדמנת מזמן לזמן, לכאורה לא. ביותר מאוחר בלילה קיבלתי אס-אמס מהרב דוד אמיתי שלפתוח בספר מועדי הראייה עמוד רשת את וו, ושם במהדורה החדשה זה לא רשת דבר ולעמוד 200, שם מסופר סיפור שקרה לפני בתחורף, סוף חורף תפרש פי א', שביקר האדמור מגור בארץ ישראל, וכשהרב קוק ביקר אותו שם פה, אז הרבי הודיע לו שהוא קנה חיטים לפסח למצה שמורה, ועכשיו הוא יקיים מצווה התלויה בארץ, מצוות הפרשת תרומות ומעשרות שאליה התגעגע משה רבינו. אמר לו הרב קוק, הואיל וזה פעם ראשונה שאתה מברך, אתה צריך, יש לך ברכה נוספת שאתה מרוויח, ברכת שהחיינו. כמו שכתוב בגמרא בברכות, היה עומד ומקריב מנחות בירושלים, אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שאומנם לשיטת התוספות זה מדובר על כהן שיש לו זמן קבוע במשמר שלו, פעמיים בשנה, וכיוון שזו מצווה באה מזמן לזמן, הוא חייב בברכת הזמן. אבל שיטת רש"י במנחות, רש"י כותב שמברכים את ברכת שהחיינו כי מדובר על כהן שמעולם לא הקריב, ולכן יוצא, או רש"י בברכות אומר שמדובר בישראל שלא הביא מנחות זה ימים רבים. לפי זה, לשיטת רש"י, ברכת שהחיינו לא תלויה במחזוריות של זמן, אלא גם פעם ראשונה שאתה נתקל במצווה אתה יכול לברך עליה שהחיינו, ולפי זה פסק באמת הרמ"א ביורה דעה על כיסוי אדם, שמי שמקיים את מצוות כיסוי אדם בפעם הראשונה בחייו שיברך גם שהחיינו. על שחיטה לא, כי זה להרוג בעל חיים, על זה לא לברך שהחיינו, אבל על כיסוי אדם פעם ראשונה אין זה, זה מחזוריות. השולחן ערוך הרמ"א פסק שכן,
רק פעם ראשונה?
רק פעם ראשונה. עכשיו האדמור מגור היה גאון מופלג בהלכה, ככה כותב פה הרב נריה, הוא נכנס איתו מיד במסע ומתן הלכתי, שהרי לשח יש כמה קושיות על שיטת רש"י, והפרי חדש אומר לא לברך, אבל מצד שני התבואות שור אומר שכן, אבל הרב שם אמר לו שלדעתו, ויש על זה עריכות, גם חיי אדם פה סובר שכן, במצוות ראייה הרב קוק גם כן כתב ו נוטה יותר לצד שכן לברך שהחיינו, וכן כתב החיי אדם והנשמת אדם, אבל בפועל הרב קוק אמר שם לרב, לרבי מגור, שבנוסף לברכה שהחיינו על המצווה הראשונה צריך לקחת בחשבון שהוא גם בא לארץ ישראל, ויש את השמחה של לבוא לארץ ישראל, ובצירוף שני הדברים הוא יכול. אז אחרי ששמע הרבי את דבריו המקיפים של הרב, קם ואמר, אמרה דאתרא, רבא של ירושלים פוסק שצריך לברך שהחיינו, מקבל אני דעתו, וברוב שמחה ברך ברכת הזמן בשם ומלכות, הפריש תרומות ומעשרות ונתן חלק מן התרומה לרב שכידוע היה כהן וכולי. אז עכשיו יש לי פה, למי שרוצה ומעוניין, יש לי פה קלמנטין או טבל, ושכל אחד, ודאי שמי שמעודו לא עשה, אבל גם מי שכבר עשה, אני חושב שעושים את זה למעשה, זה, אתה, רגע, מה צריך לעשות? תכלס, אני חשבתי גם להביא סכינים חד פעמיות כשתחתכו, תקלפו את הקלמנטינה, תחתכו לעשרה פלחים, וזה, אבל בכל אופן, בשמחה, ושאלתי את הרב מה לעשות לגבי שהחיינו, אז אמר, אמרתי לו, זה הרמ"א. אז אמרנו שאחד אשכנזי יברך ויוציא את כולם מדי חובה ברכת שהחיינו, אז אנחנו מחפשים מתנדב שיהיה מוכן לעמוד פה לעיני המצלמה ולהתכונן ולברך שהחיינו, ויש פה, אני אעבור ואני אחלק לכל אחד ואחד. כן,
מעשר ראשון, אפשר להשתמש במקביל של הרב?
מעשר שני אתה מתכוון?
לא,
מסע ראשון אין לי מנוי, מסע ראשון אני נותן לאריה לוי. מי פה כהן? ישראל מאיר פה? לא, ישראל מאיר, אתה אוהב קלמנטינות? לא הרבה. לא משנה, תמצאו איזה כהן, איזה לוי, יש פה עוד כמה. מי עוד? יעמדו אחר כך. איך הולך הספירה של השנים? לא ניכנס לזה, זה שיעור בפני עצמו על ט"ו בשבט. זה
למה זה לא
בחשת? בגדול בראש השנה? לא הבנתי, שאחד יבריש על הכל? כל אחד יקיים את המצווה, למה? הברכה שאינה צריכה? לא יודע, כל אחד רוצה לקיים את המצווה, זה לא אותו דבר. מה, לראות מישהו, פה כל הרעיון שלי, הרעיון שלי, אני רוצה שאנשים כשיגיעו הביתה וצריך לעשר משהו, לא יגידו לי, טוב, טוב, תעשי את זה, אני מפחד, אני לא יודע. שיעשו את זה למעשה. אני אתחיל לזרוק למנטינות או שחלק אותה מקרוב.